כאחד. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו עוסקים בתורה הקדושה. כל שבוע מחדש אנחנו מבינים עד כמה אחריות מוטלת לנו על הכתפיים. אם אנחנו לא יוצאים להילחם בידינו, אז לפחות נילחם ברוחנו. אין אומתנו אומה אלא בתורתה, זה כוחנו, זה ייחודנו. זאת אחת הסיבות אולי המרכזית ביותר שהגויים נלחמים בנו בכל אתר ואתר, בין אם זה בצפון ובדרום, בין אם זה באמסטרדם או בכל מקום אחר, בגלל אשר בחר בנו מכל העמים וגם בפריז ונתן לנו את תורתו. אז אנחנו חזק ונתחזק בלימוד התורה הקדושה. יהיו דברינו זאת השם, נגיד עכשיו לעילוי נשמת עירית בלומה, בת אליעזר, יעקב דוב בן אריה בצבי אריה, יגאל כהן בן רוזה, שושנה בת חנה ברלה, בעזרת השם בתוך שאר הנופלים, השם יקום דמם, בעזרת השם, ולרפואת כל החולים והפצועים, להשבת החטופים. לרפואתו הרב יהודה בן חי הריבקה, בעזרת השם, בתוך שאר החולים. והיום אנחנו רוצים לדבר על סוגיה שהיא כל כך כל כך חשובה, ואולי בגלל שהיא כל כך חשובה לא לומדים אותה. אתם יודעים שבבית ספר מלמדים אותנו הרבה מאוד דברים יקרים וחשובים, מלמדים אותנו מתמטיקה ומלמדים אותנו מדעים ומלמדים אותנו כיוצא בזה, אבל בעניותי אני זוכה ברוך השם לערוך הרבה חופות. אני משתדל לפגוש את הזוג לפני שככה, אני אומר להם שלא, אני לא אנחת לכם בלי שאתם מכירים, אז בואו נכיר לפני כן. אז הם באים לבית ואני אומר להם, תשמעו, זוגיות זה דבר שהוא המרכז, אחד הדברים המרכזיים בחייך, ולא לומדים את זה. לא למדו, אולי קצת פה ושם בבית ספר, צריך ללמוד איך עושים את זה. עוד משהו שלא לומדים בבית ספר, חינוך, חינוך הילדים. איך כן, מה זה להיות הורה, איך עושים את הדבר הזה? אפשר ללמוד, גם פרשת השבוע. כתוב בפרשה שאברהם אבינו ראה את המלאכים, נכון? אז אל הבקר רץ אברהם, ואז היה שם את ישמעאל, אז מה אומר לישמעאל? אמר לו, בוא תעזור לי קצת, נתן לו לעבוד, אומר שם רש"י, לחנכו במצוות, לחנכו במצוות, חינוך זה לא בדיבור, זה במעשים. דוגמה אישית. אם הנכד שלך מגיע לגבעת שמואל, ואתה אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה לשבת איתך ולהיפגש איתך, אבל אני ביום שני או ביום חמישי נמצא בכולל בשעה 10:30 בבוקר, אז זה יותר מכמה שתגיד לו כמה התורה היא חשובה. הוא אומר, אבא, סבא, וזהו, הוא יודע שיש לו זמנים כאלה סגורים וחשובים, שהכל זה, יש כל מיני דברים, דרכים לדבר הזה. אני זוכר שאחד מרבותיי, הרב מנחם בן יעקב, שכבר ברוך השם יהודי מבוגר, שזכתי ללמוד אצלו בעיון הרבה שנים, אז כשנולד הבן הראשון שלנו, אמרתי שהוא יהיה הסנדק, עשיתי שהוא יהיה הסנדק. אז אמרתי לו, הרב יבוא, הוא אמר לי, כן, בשמחה וזה, והתרגש והתלהב ושמח וזה. אמר לי, מתי הבריא? אמרתי לו, ביום זה וזה, בשעה זה, וזה אומר, במחילה, יש לי באותו יום שיעור, אף אחד לא יכול להחליף אותי בדבר הזה, כי אם אני לא אגיע, אז התלמידים לא יבואו, זה לא יכול לעשות על ידי אחר, והוא לא הגיע לברית, והיה לי צער גדול, אבל הלימוד שהוא לימד אותי מהדבר הזה, זה פלא פלאים. המאמצים שעושים עד כמה שניתן, אם אין אפשרות, אין אפשרות, אבל עד כמה שניתן, זה הדרך של החינוך בדוגמה האישית, זה דבר גדול, זה דברים שלא לומדים אותם. עוד משהו שלא לומדים אותו, זה חסד. חסד, זה נראה כאילו דבר טריוויאלי, אבל זה דבר שהוא גדול וחשוב, אברהם הוא עמוד החסד. יש כל כך הרבה מה ללמוד, דברים שלא ברורים, כמה יסודות, ואיך גומלים חסדים מאברהם אבינו, כפי שנרצה לבאר ולראות בדברים האלה, וזה דבר שהוא חשוב ללמוד.
הרב אבינו כותב בספר שזאת מצווה.
ללמוד מאברהם. מצווה.
הנביא אומר, הביטו לאברהם.
כן, נכון, ראו, כן, מקור חוצבתם, נכון, אז לראות את הדברים האלה, ויש ללמוד בדבר, זה מה שנרצה לעשות. ולעבור על הדברים האלה ולהבין כמה דברים מאוד לא הגיוניים בנושא של החסד. קחו לדוגמה את זה שאברהם אבינו, זה חסד? מגיע אליו הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, הוא חולה. אגב, מה אנחנו לומדים מזה שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו? מה קורה שם? איזה דו-שיח? לומדים ביקור חולים, אבל מה קורה בדו-שיח הזה של הביקור חולים? מה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא? שום דבר, או לפחות אנחנו לא יודעים. ויראה עליו השם, נכון, הוא יושב בפתח אוהל כחום היום, ואז פתאום והנה שלושה מלאכים, מה קרה שם ביניהם? פעם ראשונה, שלא נדע, כבר לפני הרבה שנים, שקראו לי, כרב של אותה משפחה, להגיע לנחם אבלים. אז אני פעם ראשונה עליתי ישר, היה חייב, זה היה סיפור מאוד מאוד, טרגדיה מאוד גדולה, עליתי על מונית להגיע לבית שלהם כמה שיותר מהר, הייתי באמצע זה, פתאום אישה, האישה מתקשרת, אני אומרת, שמה, זה, קשרתי תלמיד חכם גדול, אמרתי לו, הרב, מה עושים עכשיו? איך, מה הצ'קליסט? מה הרשימה של איך זה עובד? לא הלכתית, אלא תספר לי. הוא אמר לי, לך תשב. תשב שם, אפילו לא תשב. הדברים, כן? הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה עם אברהם אבינו? לא מדבר איתו, כן או לא? קודם כל מגיע להיות לצידו. קשה לך, אתה חולה, אני בא להיות לצידך. מה אומר לו אברהם אבינו אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, אדוני, חכה, 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 יש אורחים. יש פה שלושה אנשים מגיעים, אני לא יכול לקבל. רגע, אבל מי זה? זה בורא עולם. זה דבר לא ייתכן. איך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אדוני ימתין, כן, ואל תעבור, תחכה כמה, כמו אתה כאילו התקשרת למוקד, מישהו אומר לך, רגע, רגע, יש פה טלפון חשוב, אתה על הממתינה, אתה, מכירים את הצליל הזה של הממתינה, עד שמתישהו כבר נמאס לך ואתה מנתק במחילה? אתה שם את הקדוש ברוך הוא בממתינה? גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, ככה לומדים פה חזק. איך ייתכן כדבר הזה? איך זה יכול להיות? זה מה שנרצה לבאר, ומתוך כך ללמוד הרבה יסודות בהכנסת אורחים, אבל בטרם אנחנו ניגש ללמוד כרבע שעה, אני רוצה כדרכנו בקודש, כפי שבלי נדר אנחנו משתדלים, בלי נדר, לספר סיפור על הדבר הזה. איזה מייסה שהיה בנושא של הכנסת אורחים, עד כמה שאולי יכול לבאר לנו ולתת לנו את הפתח להיכנס למה היא גדולה יותר מהכנסת בני השכינה. סיפור שסיפר הנודע ביהודה על עצמו לאחד התלמידים שלו, אני חושב שלבן שלו הוא סיפר את זה לפני פטירתו, ושם הוא מספר שכשהוא היה לפני כמה וכמה שנים, הוא ראה יום אחד שהוא הולך בערב ברחובות בשעה מאוחרת, הוא רואה ילד נוצרי בוכה ויושב שם בבכי וממרר בבכי וזה, הוא ידע שהוא לא יהודי, הוא זיהה ישר שהוא לא יהודי, אבל הוא ראה ילד די צעיר בוכה, הוא אמר, מה, לא ניגש לעזור לו? זה, הוא ניגש אליו ומתקרב ואומר לו, תגיד לי רגע בבקשה, מה, למה אתה ככה בוכה? והוא סיפר לו, תשמע, אני אבא שלי הוא אופה גדול ואימא שלי נפטרה בגיל צעיר ויש לי אימא חורגת, והאימא הזאת היא מרשעת גדולה, וכל מה שאבא שלי אופה במהלך היום אני צריך לקחת את כל הלחמניות האלה, ואסור לי לחזור הביתה עד שאני מוכר את כל הלחמניות ומביא כסף בשווי, אני לא יכול לעשות מחירה בסוף, סייל מה שנקרא, צריך לשלם כסף מלא על כל הזה, ואני לא יכול להיכנס לבית עד שאני זה. ומה קרה? ברוך השם, אחרי 14 שעות שאני עומד פה ומאדם לאדם משכנע אותו לקנות, והשגתי את הכסף המלא, איך אני מסיים למכור את הלחמניה האחרונה? ראו שם קייסים כאלה, גנבים, ראו את הילד עם הכסף, נתנו לי מכה מפה, מכה משם, ולקחו את הכסף ואין לי את הכסף. ואנה אני בא, ואיך אני חוזר, ואיך אני יכול לעשות את זה עכשיו? והוא בוכה שם. אומר לנו, נודע ביהודה, כמה כסף? כך וכך, פותח את הארנק, מוציא, נותן לו את הכסף, לך לשלום, תחזור לבית שלך. ככה היה. אחרי כמה שנים לימים, מה שנקרא, כידוע, כדרכם של סיפורים אלו, אבל סיפור אמיתי שכותב הנודע ביהודה. לימים פתאום, זה היה באמצע פסח, דופקים אצלו בשעה מאוחרת בדלת, והוא רואה פתאום איזה גוי גדול כזה, וזהו, הוא אומר לו, מה קורה פה, שעה מאוחרת, מה אתה רוצה? הוא פחד, הוא נבעל. אז הוא אומר לו, אתה לא זוכר אותי? לא, מה, אני, אתה זוכר את הזה? אני חייב לדבר איתך. מה, שעה מאוחרת? כנס, לא, אבל לא פה, בחדר פנימי. לוקח אותו לחדר פנימי ואומר לו, תשמע, אתה זוכר את הסיפור שלי, נכון? שאז עזרת לי? זוכר שאמרתי לך שאבא שלי יש לו מאפייה גדולה ואימא שלי זה? תשמע, אתמול בלילה כל בעלי המאפיות פה התכנסו ביחד, והם ידעו שהיהודים הרי איך שיוצא פסח כולם מכירים את הבעלה לחמץ, נכון? הבעלה פה בגבעת שמואל, כל המאפיות וזה, נכון? אז כן, הם התכוונו לשים לכם שם רע, להרוג את היהודים, לעשות שם איזשהו עלילת דם גדולה ולפגוע ביהודים, כי הם יודעים שהם ירוצו לקנות מהמאפיות, ואתה צריך לדעת את זה, תמצא איזשהו פתרון, אבל אסור שידעו שאמרתי לך, כי אז יהרגו אותי. אומר הנודע ביהודה על עצמו, מה הוא יכול לעשות, איך הוא עכשיו יכול לפתור את הבעיה הזאת, היא לא ידע ופה ושם, ולא רק שהוא לא רצה שיגלו את הסיפור עליו, הוא גם רצה שידעו שהגויים תכננו את התכנון הזה. הוא החליט החלטה גאונית, ואמר לסגור את כל בתי הכנסת בשביעי של פסח, שכולם הגיעו רק לבת כנסת שבו הוא דורש. היהודים לא הבינו, וכל הפשקיבילים והבתי כנסת סגורים, מה קורה, ואז הוא עלה לדרוש. והוא אמר להם, תשמעו מוריי ורבותיי, כידוע לכולכם, ירידת הדורות, אנחנו קטנים, אם ראשונים היו בני אדם, אנחנו עם ראשונים מלאכים, אנחנו בני אדם, אנחנו חמורים וכו'. ואני טעיתי כמורה ההוראה המרכזי פה בחשבון הירח, וצריך להוסיף לפסח יום נוסף, כי היה לי טעות בחישוב, והתחלנו יום אחד מוקדם, וצריך עוד יום אחד לפסח. אל תקשו לי בלטויסיף עכשיו שיש סכנת נפשות, טוב? אל תקשו לי בפיגור הנפש, בלטויסיף. וצריך להוסיף עוד יום, וכך היה, הוסיפו עוד יום. זה בעצם יום תשיעי. אולי זה תירוץ להם גם אין בלטויסיף, כי זה אחרי שמיני של דרבנן, יום תושין גלויות. והוסיפו עוד יום, והגויים חיכו, ולא הבינו. ואז הוא בא וטבע אותם במשטרה ואמר, תשמעו, אין סמורה, הלך, אתה יודע? תאכלו אתם. אף יהודי לא אכל, כי היה אסור לאכול, ולחם חייבים לאכול אותו טרים עם האפייה, אי אפשר יום אחרי כן למכור לחם שיצא מהתנור לפני יום וחצי. ואז תפסו אותם וראו שהם לא מוכנים לאכול, והעמידו אותם לדין את כולם, וככה היהודים ניצלו. וסיים הנודע ביהודה ואמר לבנו לפני פטירתו, אומר, לא חוכמתי שעמדה לי, אלא החסד שעשיתי עם סתם אדם בעולם. מבלי לדעת על מה ועל כמה ואיך זה יגיע ואם כן או לא, זה מה שעמד לי וזה מה שהציל את עם ישראל באותם ימים, זה סיפור פלא פלאים. אז זה על המעלה של החסד, אתה לא יודע, אתה משגר, אתה נותן. כל המהות של החסד זה נתינה עקרונית שלא על מנת לקבל. בשונה מהמושג אולי צדקה, שזה מושג שצריך לבחון אותו, ששם יש חשבונות למי נותנים, למי לא נותנים, יש הלכות צדקה. חסד זה פשוט עשייה, חסד של אמת. כן תקבל, לא תקבל אחרי כן, זה הסיפור על העונה ביהודה. אז אנחנו נרצה ללמוד קצת על החסד של אברהם, כמה שיש לנו זמן, בלי נדר עד 11:45, נעבור על הדברים, ננסה קודם כל לבאר, תסתכלו בבקשה, איך יכול להיות שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא סטנד ביי, שמזה לומדים גדולה, הכנסה יותר מקבלת בני שכינה, ואחרי כן כמה לימודים גדולים, ואני מקווה ואני חושב מחודשים, ביחס לאיך עושים חסד, שאפשר ללמוד מאברהם אבינו, בעזרת השם, בהצלחה רבה. אז אנחנו ממשיכים את המקום שבו עצרנו בשאלה הגדולה, בשאלה הגדולה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא, איך שייתכן שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תעמוד רגע בצד, חכה עד שאני אתעסק איתם, כפי שמופיע בתחילת פרשתנו במקור הראשון לפניכם, ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. אמנם יש בזה מחלוקת פרשנים למי הכוונה, האם אדוני זה שם של קודש או שם של חול. יכול להיות שהוא דיבר בכלל אל המלאכים ואז זה שם של חול, כמו שלפעמים שם אלוקים זה משמש כקודש הקדוש ברוך הוא, או שמשמש לדיינים, אלוקים ניצב בדת אל, זה כן משתמש עד האלוקים יבוא דבר שניהם, כשהוא יבוא בשבועה, כן, אז שם הכוונה היא דווקא לדיינים. אז לפעמים זה משמש בלשון של קודש וחול. פה יש שאלה, אבל להבנה, כפי שרש"י ועוד מסבירים, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך ייתכן שהוא אמר לקדוש ברוך הוא לעמוד בצד ובזה, יש הרבה תירוצים, והבאנו פה שלושה תירוצים, כל אחד מכיוון אחר, אפשר לתפוס אחד. קודם כל, הגמרא לומדת מהדבר הזה, במסכת שבת בדף קוף חפזה עם הקור השני, אמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, כלומר, יותר מלקבל את הקדוש ברוך הוא, זה גדול להכניס אורחים. בסדר? אגב, הכנסת אורחים זה לא רק את מי שנוח לנו להכניס, את המשפחה, את החברים, את מי שכיף לנו, אלא להכניס אנשים שבאמת צריכים שיכניסו אותם, כי אין להם לאיפה להיכנס. לא מי שיש לו איפה להיכנס, גם להכניס אנשים שטוב לנו, זה כיף ונחמד, וזה גם כן מצווה, אבל המעלה כמובן היותר גדולה זה להכניס את מי שאין לו לאיפה להיכנס. עוד הגמרא שזה יותר גדול מהקבלת בני שכינה, דכתיב, ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור. אמר רבי אלעזר בואו ראה. שלא כמידת בשר ודם ומידת הקדוש ברוך הוא, שמה? מידת בשר ודם לא יכול להיות שקטן יגיד לגדול המתן. יכול להיות דבר כזה, בא אליך עכשיו שר חשוב, בא אליך ראש הממשלה, בא אליך, אתה אומר לו, שנייה רגע, אבל עד שהוא מגיע אליך, עכשיו אתה בא להכניס אורחים, ככה זה בשר ודם. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין כן הדברים, אלא בקדוש ברוך הוא כתיב היומר, והוא שם אותו בסטנד ביי, והקדוש ברוך הוא שמח מהדבר הזה ומוכן וממתין. למה? הסבר מספר אחד שמביא אותו האדרת. האדרת היה רבי אליהו תאומים, רבה של ירושלים, והיה, כן, הוא היה החמיב של הרב קוק מאשתו הראשונה שנפטרה. והוא מאוד מאוד העריך את הרב קוק, והוא דחף אותו לעלות לארץ, ואכן להיות הרב של ירושלים, ואחרי כן להיות מקים הרבנות הראשית לישראל, והוא היה תלמיד חכם גדול. הרב קוק כותב ספר על האדרת, כן, עדר היקר, שם הוא כותב גם על האדרת, ומתוך זה מגיע גם כן לעוד כל מיני מקומות. אומר האדרת, רגע, בוא נבין איזה מצווה יש פה. יש בעולם של המצוות מצוות שהן תמידיות, ויש מצוות שהן חולפות. למשל, האם לימוד תורה זה מצווה שתמיד אפשר לקיים אותה, או שיש לה זמן לסיים תמיד? והגית בו יומם ולילה, תמיד צריך ללמוד תורה כל מה שאפשר. אז אם עכשיו אתם נמצאים פה בשעה, למשל עכשיו זמן קריאת שמע הוא מוקדם, לפי הגאון מווילנה, אזור 8:40, קצת לכאן, קצת לכאן, תלוי באיזה עיר אתה נמצא, ונגיד השיעור היה פה בשעה 8 מתחיל. ואז אחד יושב, הוא אומר, רגע, אני עדיין לא הספקתי, וזה לא קרה קריאת שמע, בדיוק יצאתי לשירותים בתפילה, עדיין לא התפללתי, זמן תפילה יהיה אחרי כן, ב-9 כשהסתיים השיעור אני אלך להתפלל, יש פה מניינים גם כן מאוחרים, ואז פתאום הוא נזכר ב-8:39, שעוד רגע עובר זמן קריאת שמע, הוא באמצע ללמוד תורה. מצוות עשה מן התורה, ללמוד תורה, זה דבר מאוד גדול וחשוב. מה לנו כלימוד תורה? מה הוא צריך לעשות? להפסיק, ללכת החוצה, לקרוא קריאת שמע ולחזור. אבל למה? איך אתה מפסיק את לימוד התורה, שזו מצווה גדולה וחשובה? למה? יש מצווה חולפת ויש מצווה תמידית. כשבאים אליך אורחים, תנצל את ההזדמנות. אם לא תתפוס אותם, אולי הם ילכו. אבל להקביל את פניו של הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, להתפלל אליו, ללמוד את תורתו, לעשות כל מיני דברים כאלה, זה תמיד יכול להיות. לכן הוא מסביר בעצם על פי טעם, נקרא לזה הלכתי, מאוד מעשי. הוא אומר, זוהי מצווה חולפת, לעומת זה שזה מצווה שהיא תמידית, ולכן הוא ויתר כביכול על הקבלת פני השכינה בשביל המצווה החולפת של הכנסת אורחים. הסבר אחד, אבל אולי אתם לא מרגישים אם זה טוב בלב, כי בכל זאת, מצוות אחרות, אבל להגיד, הקדוש ברוך הוא להמתין. אומר האדמור מטריסק, המגיל מטריסק, כן, מביא אותו הרב מצ'רנוביל, הסבר יפה על דרך ההלצה, הוא אומר, הוא מספר שפעם אחת הוא הלך ברחוב, באיזה מקום, לאיזה עיירה חדשה, היה מאוד מאוד קר, לא היה לו מה לאכול, והוא חיפש מבית לבית איפה להיכנס, לא פתחו לו את הדלת עד שהוא הגיע ממש לספק פיקוח נפש, היה לו מאוד קר, לא היה לו מה לאכול, ואז הוא אומר, הוא דפק בדלת ונתנו לו להיכנס, נתנו לו קצת מים וזה, והוא אומר שהוא יושב ושותה מהמים האלה, וכשהוא מרגיש פתאום שנהיה לו חם ונעים, הוא הבין פעם ראשונה את הפשט, שגדולה הכנסת אורחים יותר מכלל המשכנה. למה? לשכינה, הוא לא חסר לו שום דבר. לא קר לו ולא חם לו. ואם כביכול קר לו, תנור. אם כביכול חם לו, תפיל את המזגן. כן, הכל, הוא אין לו חיסרון. יש לו תחליף גם אם לא ניתן לו כביכול. אבל אורח הוא תקוע. ובגלל שהוא אין לו שום פתרון, זה גדול יותר מקבלת הקדוש ברוך הוא. ככה הוא מסביר את זה, אבל הכיוון שאליו אני רוצה ללכת דרך הסיפור שנספר על הכנסת האורחים, הפלא פלאים המיוחדת של אברהם אבינו, זה בדרכו של המהר"ל מפראג, כן, רבי יהודה אריה מפראג, שהוא היה תלמיד חכם עצום וגדול, גם בהלכה וגם בנסתר, כותב הרבה מאוד ספרים ששווה ללמוד אותם, והמהר"ל מפראג חותם בחידושי אגדות פה על מסכת שבת, שזה לא סותר, הוא יוצא מהקופסה. ואנחנו, אתם יודעים, כשאתה נשאל שאלה, יש לך שתי אפשרויות, אולי יותר, אבל שתי דרכים איך לתרץ שאלה שיש לך בכל דבר בחיים, בוודאי בלימוד תורה. דרך אחת, יש שאלה שמונחת על איזשהו עקרון יסוד, ואתה מתרץ, נותן תשובה. למשל, פה זה מצווה חולפת, ופה זה מצווה תמידית. אבל לא כי עקעת את הנחת היסוד. אומר המהר"ל מפראג, אני רוצה לקעקע את השאלה. אני לא אתן לך תשובה לשאלה. השאלה שלך היא לא נכונה. כי היא יוצאת בנקודת הנחה שזה שני דברים שהם מקבילים ולא נושקים. ויש לך או הכנסת אורחים, או הקבלת פני השכינה, ומה יותר גבוה? זה יותר גבוה או זה יותר גבוה? אז אומר לך, פה זה יותר גבוה כי זה אין לו תחליף. פה זה יותר גבוה כי זה חולף וזה לא חולף. אומר רבן מרג, לא. הם נפגשים, הקווים נפגשים איך? כשאתה מכניס אורחים, מה אתה גם עושה? מקבל את פני השכינה. זה לא סותר. זה לא שאם אני זה אני אומר לו, לא, איך אתה מקבל את פני השכינה בעולם? מה אתה עושה ככה, מתנדנד? מה אתה מתגלגל בשלג? איך מקבלים את בני השכינה? עושים חסד. כשעושים חסד, השכינה מגיעה, ולכן זה לא סותר, אלא משלים זה את זה, כפי שעוד רגע נראה באברהם אבינו, שזה היה היסוד של החיים שלו. אומר לנו, עכשיו כשמנסים להיכנס לשליחות של אברהם אבינו ולהכנסת האורחים שלו, רואים שזה היה בדמו. ופה אני רוצה לומר משהו. אנחנו ברוך השם משתדלים לעשות חסד מצוות, בכלל כל מיני מצוות, אבל אנחנו פוגשים את המצוות בכל מיני אופנים בחיים. כלומר, אתה עובר פתאום, הגיע אליך מישהו מבקש צדקה, אתה נותן לו. פתאום אומר לך, אני צריך איזה גמילות חסדים, מישהו זה, אני נותן לו. יש אנשים שרואים בחסד כשליחות חייהם. וכל חייהם זה לא רק באיזושהי דרך של מתי זה יקרה לפניי, אלא מסובבים את כל חייהם כפי שהדבר סביב החסד. וזה מה שמסופר על אברהם אבינו. אחרי שסדום בפרשה שלנו נהרסת ונהפחת וכל מה שקורה שם, ואז עובר אברהם אבינו דירה. לאיפה הוא עובר דירה? עובר לגור רחוק. אומרת התורה במקור השישי, וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור, ויגור בגרר. רשי לא מבין מה הוא מחפש בגרר. למה התרחקת כל כך הרבה? הרי העיר שאתה גרת בה, או המקום שבו האוהל שלך היה, הוא לא נהרס. אז למה לעבור דירה? לעקור את הילדים, ולעקור את כל המשפחה, ואת כל הזה, וכל המכרים. מה, למה לעבור? אין קליאנטים. אין קליאנטים של מה? אין קליאנטים של הכנסת אורחים. אומר רשי, פלא פלאים. סדום הייתה עיר גדולה, היו שם כמה מחוזות, 50 אנשים, כי היה 5 מחוזות, כל מחוז היה צריך עכשיו, אולי בו יש 10 וכו'. ברגע שהיא נחרבה, כבר כל הביזנס שם נגמר, אין תנועה, נסגרה הרכבת. אם נסגרה הרכבת, אין לאברהם מה לחפש, ותבינו מה הוא עושה. עוקר את כל הבית שלו ממקום אחד, רשי, ויישא משם אברהם, כשראה שחרבו הקרחים, ופסקו העוברים ושבים, נסע לו משם. אתם מבינים? זה לא משהו מזדמן הכנסת אורחים, אלא הוא סובב את כל חייו סביב הדבר הזה. ומה היה מיוחד בהכנסת האורחים של אברהם אבינו? קודם כל, היה לו איזה עץ מאוד מיוחד, מה שנקרא ומכונה עץ של אברהם. יש הרבה הסברים, קודם כל מחלוקת מה זה בדיוק העץ הזה. יש בבאר שבע עץ, אומרים שזה כן ולא. אתם יודעים שיש איזשהו, אני לא מבין בזה, אבל יש דרך לעשות חשבון בין כמה עץ, כמה שנים הוא חי עץ, נכון, לפי הטבעות וזה. אז אני יודע, בדקו את הטבעות, אמרו זה לא הזה של באר שבע, לא משנה כן או לא, גם יש מחלוקת מה בדיוק היה סוג העץ, כן, איזה עץ כזה או אחר, אבל היה בו כמה דברים מיוחדים. עוד רגע נראה דבר מיוחד, אבל למה קראו לו אשל? אחד ההסברים, כל מי שהיה מגיע לשם היה שואל משהו, אברהם היה דואג לתת לו משהו היה צריך. כל אחד בדיוק, הרבה פעמים שאתה מכניס אורחים, אז יש לך את התבנית שלך. אני קודם כל מרק, ורק אחרי כן דג. אני, והוא, כן, אז לא, אז הוא היה שואל לו, וזה מאוד קשה, כי כשאתה מכניס אליך, עוד רגע נדבר על זה, אז מה שנוח בלהכניס לבית, זה שלי יש את הכללים, יש הרבה אנשים שהרבה יותר נוח להם להארח. למרות שזה דורש הרבה יותר תרחה מלהתארח, כי כשאתה מארח אתה הכל ברור, הכללים פה, נכון אני תורח, אבל יש לי את הכללים שלי. כשאתה מתארח, רגע, פה זה שונה, מה אין תה אחרי הזה, מה אין פה, אין ככה, כל מיני דברים שונים. אברהם היה מארח על פי המתארח. יש כמה ראיות עוד רגע שנראה לדבר הזה, וזה דבר גדול בחסד. אתה עושה חסד, אבל על פי הכללים של המקבל, זה דבר גדול. עוד הסבר למה קראו לזה אשל, מלשון אכילה, שתייה, ונכון, ויש אומרים לינה. פה זה לוויה שהוא היה מלווה אותו, כן, הוא היה מלווה, מאכיל אותו ושוטה וגם יוצא איתו. עד כדי כך זה דבר גדול הליווי, ללוות, לכאורה אתה אומר להכין אוכל, לתת לו לשתות, זה דבר גדול, אבל עד כדי כך זה גדול. אומר הרמב"ם מצוות עשה של דבריהם בהלכות אבלות במקור השמיני פרק י"ד, לבקר חולים ולנחם אבלים, להוציא תמד, להכניס קהל לבות האורחים. סיפרתי לכם את הסיפור על ההוא עם הבשר המקולקל. היה אחד, כן? אם כן, אז במחילה. היה אחד שהוא היה מאוד אוהב לשמור על רכושו, וכל דבר שהיה צריך להוציא מהבית, אז אשתו הייתה צריכה, היה נועל איך מוציאים. היא לא הייתה יכולה לזרוק שום דבר בלי שהיא מעדכנת אותו. יום אחד כבר מגיע יום חמישי, צריך לנקות את המקרר, להכין לכבוד שבת הבאה, והיה שם איזה חתיכת בשר שנשארה, אז הוא אומר לה, אני הולכת לזרוק את זה. אז הוא אומר לה, לא, למה לזרוק? השכן פה לידינו, הוא מסכן, אין לו בשר, הוא לא אוכל, תתני לו, לא, הוא יאכל. נתנה לו את הבשר הזה לשכן. השכן הוא צדיק, אם יש לו כבר בשר פעם אחת בשבוע, הוא שומר אותו לשבת. אז הוא שומר אותו לשבת, והוא שמח ומודה לו. זה לבוקר הוא מגיע לעלייה לתורה, עושים שם מי שברך לחולים לשכן שלו. כן, מה קרה? שהוא לא יודעים בזה, אתמול אחרי ארוחת שבת, הגיע אמבולנס, לקח אותו וזה, מה קרה? נראה בשר, טוב. הוא אומר, וואי, וזה איך יוצאת שבת, אני הולך לבית חולים לעשות ביקור חולים. יוצאת שבת, הוא לא מספיק, לא מגיע הביתה, הולך לעשות ביקור חולים, ומחרת בבוקר מגיע לבית כנסת, בבוקר רואה ליד מודעה רחמנה ליצלן, ברוך דיין האמת, אותו אחד מת באותו לילה. הוא רץ ועושה שם ניחום אבלים ולוויית המת והכל, מגיע עייף בערב לבית שלו, אומר לי, אשתו, תראי, את רצית לזרוק את הבשר, את יודעת כמה מצוות אני קיימתי בזכות הבשר הזה? גם ביקור חולים, גם לוויית המת, גם ניחום אבלים, זה משיגנר. אבל יש מצווה לעשות כל הדברים האלה. אבל תראו ממה הרמב״ם מתרשם ומתלהב. שכר הלוויה שאתה מלווה אותו מרובה מן הכל, יותר איך יכול להיות? והוא החוק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה. צריך להבין מה המשמעות של ליווי, למה זה דבר כל כך חשוב. מאכיל עוברי דרכים, משקיע אותם ומלווה אותם, ואמרו חכמים, כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים. איך יכול להיות שאדם שלא מלווה הוא שופך דמים? כן, אז צריך להבין את הדבר הזה. מדובר על אותם ימים שללכת בדרך זה היה דבר מאוד מסוכן, וכשאתה שולח בן אדם שלא גר פה והוא צריך ללכת לעיר שלו ולא יודע את הדרך, הדבר הזה היה מאוד מסוכן. ויש לכך ראיה מכך שהגמרא מספרת לנו, התורה אומרת לנו, שאם חס ושלום נמצא בן אדם שעומד בדרך שמישהו רצח אותו ולא יודעים מי זה, אז יש את הדין של עגלה ערופה. ואת הדין של עגלה ערופה, מי שמתעסק בכל הדין הזה, זה הזקנים של אותה העיר. כן, היה זקני העיר, היה שם בית דין גדול של 23, והם יוצאים שם, ומה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה. שואלת הגמרא, נו באמת, תראה אותו, הוא בקושי יכול ללכת. הוא בקושי זה, אתה חושב שהוא שפך את הדם של הבן אדם הזה? הוא לא היה שם בעולם. מה אבא אמינה שהזקנים האלה שפכו את הדם של אותו אחד? אומרת הגמרא, לא, ככה. וכי עלה ליבנו, מקור עשירי תחילת העמוד הבא, וכי עלה ליבנו עלתה שבית דין שופכי דמים, מה פתאום? אלא לא ראינו אותו והנחנו אותו בלא לוויה. כלומר, אתה נידון לא רק על מעשה אלא גם על מחדל. זה דבר גדול לשים לב בחסד, לשים לב בחסד לא רק לצורך הפיזי החיובי, אלא לשים לב גם לדברים שיכולים להיגרם אם הוא לא יקבל אותם, ובגלל שהם שלחו אותו בלא ליווי, יכול להיות שיש עליהם שם מסוים של שופכי דם, אומרים לו לא, ליווינו אותו, ואנחנו לא יודעים איך זה קרה. וממשיכה הגמרא שם ואומרת, בשביל ארבע פסיעות בפרשת השבוע שלנו, שליווה פרעה את אברהם, נשתעבד בבניו 400 שנה. ברור שזה לא הסיבה, אלא זה אולי יהיה הטריגר. יש סיבה למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר בפרשה הקודמת, כי גר יהיה זרעך, נכון? 400 שנה. אתם רוצים איזה מייסה חצי מליצה, אבל רק, אני אומר מראש, זה על דרך הצחוק. זה שלא יהיה פגיעה ולא אף אחד יפגע. הגמרא שואלת, הראשונים שואלים, הרי הם לא היו 400 שנה. כמה שנים הם היו במצרים? 210. אז למה, איך זה? אז שתי תירוצים. תירוץ אחד, רש"י בפרשה הקודמת עושה חשבון, שזה מיצחק אבינו. עושים חשבון שם, זה רש"י, כי רש"י הוא פשטן. כתוב 400, איך שלא יהיה, צריך לסובב את המעגל הזה שיגיע ל-400. מה התוספות אומרים? איך 210? קושי השיעבוד. מה זה קושי השיעבוד? השיעבוד היה כל כך קשה ש-210 זה כנגד 400 שנה. היה אחד, עשה חתונת זהב, שעושים בדרך כלל אחרי 50 שנות נישואים, אז הוא עשה את זה אחרי 30 שנה. אז באו אליו כל החברים, הוא אומר, תשמע, אתה צעיר? מה, אתה נשוי כבר 50 שנה? הוא אומר, לא 30 שנה אני נשוי. אז מה אתה עושה חתונת זהב? ככה אומר, קושי השיעבוד זה כאילו, זה כמו 50 שנה. זה רק הדרך הצחוק, אני אוהב שמתחאו לי לכן, אבל צחוק, אני אומר. אבל קושי, זה כנגד 50 שנה שזה. אתה מבין, לכן אני אומר, כן, אז לא. יש בעיה. לא לגלות. אז אנחנו נמשיך ונראה עד כמה זה גדול הליווי. שאצל הגאון מווילנה היה סיפור על אחד שהוא היה באמת פותח את הבית שלו בחפץ לב, והיה נותן לכולם מכל הבא ליד וכל מה שהיה צריך, וכל עניי העיר היו מגיעים לביתו, ופעם אחת פרצה שם, אמא לא טועה, זה היה בווינה או במקום אחר, שריפה גדולה, ומכל הבתים בית אחד שנשרף רחמנא ליצלן, זה היה הבית של אותו אחד שמכניס אורחים. מספר פה, מספרים על הגאון מווינה שבאו אליו ואמרו לו, רבי, איך ייתכן כדבר הזה שדווקא הבית הזה שהכניס כל כך הרבה אורחים? הוא אמר, אתם יודעים למה? כתוב שצריך לעשות אש של אברהם, אכילה, שתייה וליווי. והוא עשה אכילה ושתייה ולא עשה ליווי, ומהאש של נשאר האש, כן? אבל מה יש בליווי, מוריי ורבותיי? מה יש בליווי? הסבר אחד על פי הפשט שראינו, כי זה היה מאוד מסוכן ללכת, ואם אתה לא מלווה אותו זה סכנת דרכים בשבילו. אבל יש בליווי משהו אחר שמלמד על מעלת אברהם אבינו, כפי שראינו. הליווי זה בעצם לתת לאורח להרגיש בנוח. מה זה אומר? כשאדם מכניס לבית שלך אתה מרגיש מאוד בנוח, כי זה המקום הקבוע שלך. אתה יודע איפה כל דבר נמצא מבחינה פיזית, ואתה גם מרגיש בנוח מבחינה נפשית. לצאת מהבית ולהתלוות לאורח זה רגע לצאת ממקום הנוחות. זה רגע לצאת מהכללים המוגדרים ולהגיד, אני איתך לא רק כי נוח לי, אני איתך תמיד. וזה הליווי והמעלה הגדולה שלו. ומאיפה רואים שאברהם אבינו, כפי שאמרנו מקודם, ארח לפי המתארח. ודרך כלל אנחנו מארחים לפי המארח. ארח לפי המתארח, מאיפה לומדים? מקושייה מאוד גדולה שיש בפשט הפסוקים על אברהם אבינו, מילה אחת קטנה שאי אפשר להבין איך היא שייכת לאברהם אבינו, אם לא שכביכול, עוד רגע נראה שלא, התורה טעתה כשהיא אמרה אותה. תגידו לי אתם איזה מילה בפסוקים הבאים. במקור 12, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ואל הבקר עץ אברהם ויקח בבקר הרבה טוב, ויתן אליו ואימן לעשות אותו, ויקח חמא וחלב. טוב, חמא וחלב זה שאלה מאוד גדולה בפני עצמה, איך עשו שם גם חלב וגם את בן הבקר, זה משהו, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. איזה מילה קשה יש פה מוריי ורבותיי? תחת העץ, מעט, מעט, מעט. עוד ראייה.
הוא לא עשה את זה.
כן, אבל למה התורה אומרת לי את זה? אז יש תירוצים, אם יש תירוצים לא צריך לומר לי. היא רוצה ללמד אותי משהו. מה המשמעות של המעט הזה? עוד רגע אחד. אבל להבין גם כן מוטיב נוסף שחוזר הרבה מאוד בפסוקים האלה, זה המקום שהוא היה מארח שם, איזה מקום זה היה? תחת העץ. תחת העץ. אומר הזוהר הקדוש, אש של אברהם זה לא רק אכילה שינה וליווי, או שתייה וליווי, או לינה. אש של אברהם זה גם היה עץ מיוחד. עץ רנטגן. עץ עם רוח הקודש. הוא היה עץ כזה ככה סגור, והיה מביא את האורחים. היה יושב שם האורחים, הוא היה הולך בינתיים לחמם להם את המים, ואז העץ היה בודק את המצב הרוחני של האורחים. אם הם היו צדיקים, היה פותח את הכנפיים שלו, היה פותח ככה, עושה להם צל, והם היו שמישים שם. ואם הם לא היו כל כך היי, עובדי עבודה זרה, הוא ככה היה מתכווץ. ואז אברהם גם היה יודע איך להשתמש בהכנסת האורחים שלו, למנף אותה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, כי הוא היה יודע מה מצבה. אומר הזוהר הקדוש במקור 11, תודה. אילנה נטע אברהם בכל אתר שהוא היה שם. ואני קופץ לשורה השנייה, ובהאו אילנה, באותו אילן, הוויידה מנדיטחית בקוד שבריחו, ומנדיטחית בעבודה זרה. הוא היה יודע מי אחד עם השם, ומי אחד עם עבודה זרה, איך הוא היה יודע? מנדיטחית בקוד שבריחו, מי שהיה עם הקדוש ברוך הוא עובד את השם, אילנה ופריס ענפוי וחפה על ראשית ואבן ליצל היעה. האילן היה פותח את זה, והיה עושה לו צל, והוא היה יושב לו ככה בנחת שלו, היה לו טוב. אבל מנדי איתכי בסיטרה בעבודה זרה, מי שהיה בעבודה זרה, האילן אהבה איסטליק ואנפויה וסלקין לאל, היו עולים לא למטה. הרי אתם יודעים, אתם זוכרים את בדיקות הקורונה? בטח שאתם זוכרים. מה היה בבדיקה הקורונה? היה שני פסים. פס אחד היה לדעת אם יש לך קורונה או לא, חס שלום. מה היה הפס השני? איך קראו לו? נו, נו.
ביקורת.
ביקורת. למה אתה צריך ביקורת? כי אולי, אם לא עלה לך שום דבר, זה לא אומר שאין לך, אולי זה פשוט מקולקל. אז אתה חייב ביקורת. אולי אם העץ השאיר את עצמו ככה סגור, אז משהו קרה לרנטגן. אולי אין חשמל, אולי הקונקשן, הוויירלס עם הקדוש ברוך הוא זה. אתם יודעים מה הוא היה עושה? לא משאיר למטה. פשוט, מעלה ללמעלה. אתם מבינים מה היה קורה? כלומר, יש שלושה מצבים. מצב למטה זה המצב הרגיל. מצב פתוח צדיקים, מצב ללמעלה ושועים. ככה היו יודעים, זה היה האילן שלו, וככה הוא היה יודע למנף את זה. אבל למה מעט מים? למה מעט מים, מוריי ורבותיי? זה הפלא של אברהם אבינו. אומר הנציב מוולוז'ין דבר נפלא ביותר, ואני חושב שכל מה שאני אגיד פה כדוגמה, כל אחד בצורה כזו או אחרת הוא מתחבר לדבר הזה מכאן ומכאן. לפעמים אתה בא לבקר מישהו, אתה רוצה לכבד אותו, אתה רוצה לבקר חולה, אתה רוצה זה וזה, ואתה ממהר. אתה יושב, אתה אומר, אני אבוא, אני אשב רבע שעה, חצי שעה, אני אשמע מה שלמה, ידבר איתו. ואז מה קורה? הוא מתחיל לחתוך. מתחיל לחתוך את הסלט. זה טוב, ואז מתחיל להכניס לתנור את ה... את הבשר ואת האור, ואתה אומר לעצמך, מה, הוא מתחיל לחמם תנורים, הוא מתחיל להכין את האוכל, אני תוך חצי שעה צריך ללכת, ועד שהאוכל הזה בכלל יהיה מוכן. ומה קורה? אתה מרגיש לו בנוח, אתה חייב להישאר כי אתה לא רוצה לפגוע בו. הוא הכניס אורחים, הוא צדיק גדול, הוא הכין לך בשר, אבל אם באמת הוא עשה את מה שהאורח צריך, האם הוא אורח לפי המתארח או לפי המארח? הוא אורח לפי המארח, כי הוא אין לו מה לעשות עכשיו, הוא רוצה ישבו אצלו 4 שעות, אבל יכול להיות שזה... אברהם אבינו קלט בחוש שלו את האורחים, והוא ראה שממהרים. אם הוא אומר להם, תיקחו הרבה מים, בואו תתחילו להתרחץ וזה, הם היו אומרים, מה, צריך לישון אצלו? צריך לחכות אצלו הרבה זמן? זה היה הכנסת אורחים פחות טובה. אבל ברגע שהוא קולט שממהרים, תיקחו קצת מים, לא צריך הרבה. שטפו רק את הידיים, תאכלו ותמשיכו הלאה. וזה גדלות. כלומר, הכנסת האורחים של אברהם מתגלית ביתר שאת דווקא במעט המים. מעט המים מלמדים שהוא קלט את מי שיושב מולו והכניס אורחים לפי המתארח ולא לפי המארח. וכך אומר הנציב מוולוז'ין במקור 13. מעט מים לא שייך לומר מעט לאברהם אבינו, גם אם יש תירוצים, למה צריך לומר לנו את זה? ועד לא אמר יוקח מים, כי הראה שהוא לא מכביד עליהם ללונים או לא, חבר'ה. עכשיו הוא רוצה את זה, הוא מת שישנו אצלו אצל האורחים, כי זה מה שהוא אוהב, הוא עובר דירה בשביל להארח. הוא כובש את יצרו להכניס אורחים כדי להכניס אותם כמו שצריך. ואם כן היה ראוי לפי המילה ללחוץ הרגליים יפה, אבל הוא לא מצא לב לבקש כל כך מהם, אלא שעה קטנה התעכבו עמו ולדי די רחיצה מועטת, כן.
מלאכים אוהבים לשון?
זה שאלה גדולה, אבל רש"י שואל את זה. רש"י שואל את זה.
הם
התחפשו, אבל רש"י אומר, יסוד מאוד גדול, באמת שאפשר ללמוד ממנו את זה, הם עשו את עצמם, למה? ללמדך דרך ארץ, ככה רש"י אומר, שכל אדם מתנהג במקום שהוא נמצא בו, כפי מנהג המקום. כלומר, זה יסוד, הם לא צריכים לאכול. אבל אם אתה הגעת לבן אדם, תתנהג. מה שנקרא, הגעת זה, וזה נפקא מינה גם, יש בכל מקומות, בבית כנסת, אתה הולך לבית כנסת. אתה מתארח בבית כנסת, תתנהג כמנהג בית הכנסת. אתה בינך לבין עצמך מתפלל תפילה, תעשה בנוסח הרגיל. אבל אם אתה אומר קדיש, תגיד בנוסח שכולם, אם יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה, הכל טוב, שטיבלה. לא מקפידים, אבל בסדר, אבל מה רואים מפה? שדרך ארץ לנהוג כמנהג המקום. ולכן הוא עשה את זה ככה. ולסיום, לסיום, יש פה משהו מאוד מעניין, אבל הפוך על הפוך. באמת התרשמנו, והכנסת אורחים, ואברהם עמוד החסד וכו', אבל יש פה סוף טרגי לכל הסיפור הזה של החסד. אתם יודעים שכתוב בקרובי הקדש, שהקדוש ברוך הוא מדקדק בצדיקים כחוט השערה, ולא רק שהוא מדקדק בצדיקים כחוט השערה, אלא דווקא בן אדם שמעלתו גדולה בתחום מסוים, שם הקדוש ברוך הוא מדקדק איתו יותר באותו דבר. משל, למה הדבר דומה? נגיד אחד הוא טייס בקורס טייס, הוא עכשיו סיים קורס טייס או משהו כזה, שם מדקדקים איתו בכל פיפס ופיפס שהוא עשה לו נכון. כי אם הוא לא דייק שם, הוא נמצא בטופ של הטופ, הוא צריך עכשיו, זה מסוכן מאוד. אז ככל שבן אדם מתעלה לגדולה בתחום מסוים, שם מדקדקים איתו יותר. אומר הזוהר הקדוש משהו שרוב האנשים לא יודעים, שהוא גם מסר לדורות וגם לימוד חשוב, אבל גם הוא מסביר שהסיפור ששרה אימנו, שנקרא אותו בפרשה הבאה, חיי שרה, שהיא נפטרת מן העולם בגלל מעשה הקדש שהיא נבלה, זה הגיע בגלל הסיפור של סוף הפרשה. ששם אברהם עושה משתה גדול, נכון, כי נולד לו יצחק, ומה קורה שם? הוא עושה משתה גדול, והוא, הגיעו שם הרבה תלמידי חכמים, והרבה אנשים חשובים, והוא עזר להם, כי הוא איש של חסד. ושרה אימנו במה היא הייתה עסוקה באותו זמן? בלהעניק. כי כולם צחקו ואמרו, לא יכול להיות שהבן הזה הוא ממנה. חדל להיות לאורך כאנשים, אורך כאנשים, אז היא הייתה, הם העניקה את כולם, אמרו, כן, זה, הם היו עסוקים בזה. ובא השטן, וכתרג, והתחפש לעני, ואמר, אני אדפוק שם בדלת, נראה אם מישהו ישים לב אליי. בכל השמחה, בכל המסיבה הגדולה הזאת, נראה אם מישהו ישים אליו. והוא היה עסוק בזה. והיא הייתה עסוקה בזה, ועלה השטן לשמיים ואמר, תראה, לא הזמינו אני, לא הזמינו מסכן לסעודה, הם עסוקים בשמחה גדולה ושמחים והכל זה, אבל לא הזמינו את העני הזה לסעודה ואף אחד לא שם לב אליו, הוא כתרג, ומהדבר הזה ככה מובא בזוהר הקדוש, כפי שנקרא ונראה, יצא הכתרוג שממנו שרה אמנו נפטרה מן העולם, כנראה לפני הגיל שבו היא הייתה צריכה להיפטר מן העולם. וכך אומר הזוהר הקדוש, מלן באלמה במקור האחרון גדול מאברהם, דאב עטיבו לכל בריאן, הוא עשה טוב לכל הבריאות שיש בעולם. ביום הדאביד משתה מקטי ויגדל הילד ויגמל לו יעס אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. עבד אברהם משתיה, הוא עשה משתה גדול. וקרא לכל רב ובידרה, לכל גדולי הדור. להאי סעודתה, זה ותנינה, ומה למדנו? בכל סעודתה דחדווה, כשאתה שמח, השטן מקטרג, הוא מנסה לפגוע. אתם יודעים, בני ספרד, עושים בלילה לפני הברית מילה, זה גם אחד המקורות לזה. מה הם עושים? האשכנזים עושים מה שנקרא המלאך הגואל אותי. מזמינים פיצות? מזמינים פיצות ומה? וכתנחת. וכתנחת. עומדים, אומרים המלאך הגואל אותי, קצת וזה. אז למה עושים את הדבר הזה? ספרדים עושים יותר, ברית יצחק, ולומדים תורה, וקטעים מהזוהר, וזה למה? השטן מקטרג. כשיש משהו גדול, ובמיוחד אם זה שמחה גדולה, הוא מנסה לפגום, הוא מנסה לפגוע, אולי אפשר להבין על פי זה שמחה תורה וכו' וכו', ואז ככה כתוב, בכל סעודתא דחדווה, הווה מקטרג אזיל וחמי, והוא הולך לראות, אם ההוא ברנש, האם אותו בן אדם בא לשמחה, אקדים טיבו למסקני, האם הוא גם הזמין אנשים מסכנים לאותה סעודה, ומסקני בביתה, אז הוא רואה שם שיש שם אנשים באמת מסכנים, שגם כן נזקקים, לא רק תמכו בדיק הזמינו, אלא גם כן אנשים פשוטים, ואז הוא אומר, אני הולך, ההוא מקטרגה התפרש מההוא ביתה, הוא הולך משם ולא אל תמן, ולא נכנס לשם. אבל הזוהר ממשיך ואומר, אם הוא מגיע, והוא רואה ששכחו, מרוב שהתעסקו בשמחה, ברוך השם, מרוב שהתעסקו בעצמם, שכחו שיש אנשים שאין להם שמחה כזאת. שכחו שיש אנשים שאין להם את האפשרות להיות בכזה מקום כמו הם, אחד אפילו לא עשו. אז בא השטן ומקטרג, וככה הוא אומר שהם היו עסוקים שם, והוא מסיים ואומר, כל ההוא צר, תראו איך זה מסתיים, כל ההוא צר הגר עם כל הצער הזה של שרה אמנו נגרם, דלא יאיב מידה למסקני, כלומר אברהם אבינו עם כל גדולתו בהכנסת אורחים הזאת, היה פה איזשהו משהו, תראו, זה גדולים שבגדולים. כמו שאמרנו, זה טייסים. כלומר, זה הקצה של הקצה, אבל שם הם מדקדקים עד כדי כך, ומזה נלמד גם כן על ה... נכון, שהציל אותה הנחש, הגמרא, נכון, בשבת. אבל מכל מקום נלמד על הדבר הזה, קודם מה הגודל של ההכנסה, וגם כמה יסודות בהכנסת אורחים, שהמעלה הגדולה היא להכניס לפי זה שבא אליך, ולא לפי המקום שאתה נמצא, ולכן לביאה זה דבר גדול. לכן יוקח מעט מים, ובעזרת השם שנזכה תמיד להכניס לביתנו האנשים, נזכה לבשורות טובות ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר,